יום שלישי, פרשת משפוטים. שלום וברכה ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם הסיפור היומי. איך אפשר למכור את אותו טבעת לאותה קונה שוב ושוב? ואיך זה קשור לקבלת פונים של תושבי רמת אלחנן, לכבודו של האדמו"ר מסטמר? סיפר הגאון רבי יצחק זילברשטיין, ברמת אלחנן הייתה פעם תוכנית לבנות דירות לחסידי סטמר. בעקבות זה, אז הגיע הרבי מסטמר לבקר בשכונה, כמובן שהקהל התרגל לכבודו, יצא לקבל את פניו, ואז הרבי זילברשטיין עצר לרגע, ובמעבר חד התחיל לספר סיפור אחר. הוא אומר שהוא שמע על איזה יהודי אמריקאי, בקהילת סטמר, שיש לו חנות ענקית, שהגודל שלה, ככה אמרו לי, משתווה לגודלה של רמת אלחנן כולה. ההצלחה מהירה פנים לאותו חסיד בצורה בלתי רגילה. כששמעתי את המעשה הצדוקי שלו, אז הבנתי את הסיבה. בעיר שהוא גר שם, אז היה שם איזה אברך בן תורה שלמד בשקידה רבה, אבל כשהמשפחה שלו גדלה, לא הייתה לו אפשרות לפרנס את אשתו והילדים, ולא היה לו את האפשרות לפרנס את אשתו והילדים, אז הוא פנה לאשתו והוא אמר לה, שלמרות הקושי העצום שבדבר, למרות שהוא מצדו מוכן ללמוד עד סוף ימיו, אז אם היא תרצה, הוא יצא לעבודה כדי להביא פרנסה הביתה. היה לסעד ישמה מיוחדת לאותו אברך שאהבת התורה תיאמה באשתו בצורה בלתי רגילה, והיא אמרה לו שהיא מוכנה להקריב את הטבעת יהלום שהיא קיבלה לנישואים ולמכור אותה, ובכסף שהם יקבלו, תהיה להם אפשרות למשוך עוד קצת את עניין הפרנסה. וכשהקדוש ברוך הוא יראה את המאמצים שאנחנו עושים כדי להיות דבקים בו, וזה בטח הוא יסייע לנו, גם בהמשך הדרך. טוב, עומר ואויסה הלכו לחנות תכשיטים, שאלו על השווי של הטבעת. הם גם סיפרו לבעל החנות את הסיפור האישי שלהם. הם תיארו את הרצון של הבעל להמשיך ללמוד, ואין ברירה, אז הם מוכרים את הטבעת. המוכר אמר להם שהשווי של הטבעת מגיע ל-1,400 דולר. ועד כשהוא ראה שפניהם נחמצו, היו בטוחים שזה שווה הרבה יותר, אז הוא הציע להם שיפנו לאח שלו, חסיד סטמר, אמר, אני בטוח שיוכל לעזור לכם. טוב, הגיעו לאותו אחד, שבבעלותו הייתה את החנות הענקית הזאת, סיפרו גם לו את הסיפור. לקח את הטבעת, הסתכל, הפך מצד לצד, ואז הוא אמר, פשיעה, השווי של הטבעת זה 10,000 דולר. כמובן שבני הזוג מאוד שמחו, הסכימו לקבל למכור את הטבעת באותו מחיר, קיבלו את הסכום האגדי ומסרו לו את הטבעת, אבל ברגע שהוא קיבל את הטבעת, הוא מיד החזיר להם אותה, ואמר, קחו את הטבעת בחזרה, ואם תרצו למכור אותה שוב, תבוא אולי עוד פעם. וככה, בעל החנות החזיק את האברך המסמיל, ואפשר לו להמשיך ולשקוט בתלמודו. אז מי שיחפש את הסיבה להצלחה שלו במסחר, אומר זילברשטיין, הנה לפניו. מושגים נעלים כאלו בצדוק הסיים הרב זילברשטיין, שהוא חוזר מפתיע לנושא שהוא פתח, מגיעים מכוחו של האדמו"ר, ולכן צריך לכבד אותו ביותר, כי זהו כבוד התורה. דברים נפלאים שהתפרסמו בכל ברמה הביטונה של רמת אלחנן. ואנחנו ממשיכים עם עוד דברים נפלאים, ויטמין אחד שמרפא את הכל. ספר גאון הצדיק רב חזקיהו יוסף משקובסקי שליטא, שהדוד שלו, רבי משקובסקי, היה חולה, רצו להביא לו מכתב מהסטייפלר. אז הרשיבר, רב גרשן, שהיה קרוב משפחה של הדוד, הלך בשביל הסטייפלר. ואני אומר, רב חזקיהו, שהייתי אברך צעיר, התלוויתי אליו. סטייפלר כתב מכתב מאוד יפה, ואז כמובן שכבר הייתי, מצאתי את ההזדמנות. אמרתי לו שיש לנו במשפחה מישהו שסובל מכאבי ראש חזקים מאוד, אין לו לא יום ולא לילה. הצעתי בשבילו ברכה, עצה. אמר לי הסטייפלר, תראה, הייתה פה אישה שביקשה ממני משהו בשביל הרגליים, אז אמרתי לה לקחת ויטמין A. אחרי זה אמרה שזה עזר. אז כאן שחק הסטייפלר והוסיף, אומנם זה רגליים וזה ראש, אבל תיקחו גם אתם, לא תפסידו. כשיצאתי, אומר הרב מישקובסקי, אמר לי הרב גרשן, אל תהיה שויט. ככה שבאמת בויטמינה יש משהו, שום דבר. זה ברוח של הסטייפלר, רק שהוא חלף זה במשהו. הברוח של הסטייפלר היא זאת שתעזור לכם. וככה ו... אחרי שהסטייפלר נפטר, אז הוא אומר, הוא יפסיק לעזור. אז הלכתי לרב שח, והוא אמר לי, אני לא יכול לעשות פרויקטים כמו הסטייפלר. אבל אני מברך אותך, שהברוכה של הסטייפלר תמשיך לעזור. באמת זה עזר לאיזו תקופה. ואנחנו ממשיכים פרשת שבוע. אם יוקום מסלך בחוץ על משנתי, והנר לשולחן שבת הוא מביא על הגאון, רבי הרב ויינטרוב זצ"ל, שהיה חברו הקרוב של רב חיים קניבסקי, הייתה לי מדידות נפש, הוא היה חברותי שלו 72 שנה. רבנית קניבסקי הייתה אומרת שלחיים יש שתי אחיות ואח אחד. באמת על הקשר האמית שהיה להם. באמת ביורצייט של רבי הרב, אז רב חיים היה אומר לו קדיש, אפילו שיש לו בנים. הנהוג ביניהם היה שקצת לפני השקיעה, בצאת שבת, אז רב חיים היה עולה לבית של רב הרל, שהיה אוכל באותו זמן סעודה שלישית, רבל ברך ברכת המזון, והם הולכים ומטיילים ברחוב, בסביב ללדרמן, עד מאירים. אף אחד לא ניגש לשמוע מה הם מדברים, יותר מחוקות היו שתפסו את ההזדמנות באמצע הדרך, ו... ניגשו לשאול שאלות את רב חיים. כשהרבה על חלה, אז הם הפסיקו ללמוד חברותא, הפסיקו גם את הקביעות הזאת. כעבור שנה, בפעם הראשונה אחרי שהם עברו, והוא יצא לטייל, אחרי שהוא עברי, והוא יצא לטייל, אז עצר אותם את המתחוכם, התטרף אליהם, הציע לפניהם את החידושים שלו. אז סיפר הבן שלי, שמוצא שבת, אמרתי לאבא שלי, אנשים לא מבינים, שני חברים הכי טובים, תקופה ארוכה לא תהילו. פעם ראשונה נפגש עם החבר הקרוב ביותר, למה ניגש אליכם? אתה רוצה לדבר את הדברים אישיים? אבל אבא שלי, מספר הבן, הגיב עם חיוך על הפנים, שלימה, למה לא לעשות חסד עם היהודי הזה? הוא למד ועמל כל השבוע, הוא רוצה להגיד את מה שהוא אמר עליו. ביום ראשון, אז אבא שלי היה צריך לעבור בדיקה חשובה, ביקורת על כל הגוף, וכך היה אסור לזוז. בכל משך הבדיקה, אחרי 13 שעה הציעו אותו, ואז הוא אמר לשלמה, אתה רואה, כדאי לעשות חסד לבני אדם. בזכות זה שהיהודי הציע את דבריו בלכות זרועים, אז במשך הבדיקה חשבתי על הדברים האלה, וזה עזר לי לא לזוז. ואנחנו ממשיכים עם דברים נפלאים של הרב זרביב שליטה. זה פורסם באספקלריה, למי? סופר שבשם הדוד שלו, הגאון רב מוישה זרביב, סיפור לה על הסבא, זקנו רב יוינסון זרביב, הוא היה משכים קום כל לילה, 2:30, תיקון חסוי, אחרי זה תפילה עם נצח עמו. מי היה מאיר אותו? מרוב אהבת התורה שהייתה לו, היה מספיק לו הצלצול הדק של השעון יד, לא פחות. וככה מדי יום ביומו, הוא היה מתעורר ב-2:30 עם השעון יד. אחד הילדים, באחד הימים, סליחה, שיחק אחד מהילדים בבית בשעון, הקדים את הצלצול ל-1:30. אז הוא מתעורר, והוא רואה השעון 1:30, התפלא, מה יום מיומיים, שסיבב לו הבוירה להתעורר עכשיו? לא היה אכפת לו שהוא התעורר מוקדם מדי. אולם השיחקו בשעון. היה אכפת לו, למה הבוירה סיבב שהוא יקום כזאת שעה? נו, הוא כבר התעורר. אז הוא קיים את הציווי, סגבר קארי, לקום, מתארגן ללמוד. ואז, סוך כדי שהוא מתארגן, הוא מריח את הריח של השריפה, עבר בכל הבית, לא מוצא שום שריפה, לא מוצא שום מים מקור השן, אז הוא יוכל לבדוק גם מחוץ לבית. כשהוא יצא מהבית, הוא גילה לחרדתו שהעץ יוצאת מהדירה הסמוכה, מול הדירה שלו, התגורר שמודי לצול שואה. הבית שלו היה מלא בפסולת מאופשת של מאכלים שהוא נהג לאגור לרוב פני החרדה שהיה לו שיהיה שואה שנייה שמרחם לא ימלא יכול. אז זקני רבי יונסן, מספר הרב זרביב, התחיל לצעוק, שחבא את הילד, שאומר לו, כן, הוא מחבא, אבל אבל הוא רואה שהלהבות מתגברות, פרץ את הדלת שהייתה נעולה עם חוט, ואז הוא רואה רמח מחריד, הוא רואה שיש שם, היהודי יושב שם מול אש גדולה, ומנסה לכבות אותה, באמצעות פחית שימורים ריקה, שרעייתו לכחודה בתוך הבית, אפוף השנה שמרחם. אז הוא אומר, וכני רבי יונסן לא התמאמר, הוציא אותו מיד מהדירה, הכניס אותו הביתה, אחרי זה הוא חילץ את רעייתו, ובאמת מיד אחרי זה, פרצו להבות האש על פני כל הדירה, ושרפו אותה לגמרי. אז הוא הבין למה סובבה השגחה שהשעון יאיר אותו שעה לפני הזמן. הציל נפש מישראל. עד כאן בעניין הזה רבותיי. ואנחנו ממשיכים יום איזה אילולה. צדי גויזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. סיפורי מויפס על כוח ברכותיו של הגאון רבי יעקב ויינשטיין, שננקטו מפי תלמידים וקרובים לרגל יום איזה אילולה. ספר הרב אלהרר, היה לו ילדה בת 3.5, הבת של חבר טוב שלו מאשדוד, שיחקה במגרש משחקים למטה הבניין, ו... תוך כדי הריצה, היא נתקלה שם באיזה משהו ממש בום רציני, ואיבדה את ההכרה שמרחם. במשך כ-25 דקות לא הגיעה לחמצן למוח. הרופאים אמרו, המצב נואש, אין לה הרבה סיכויים לחיות, יש פה פגיעה מוחית קשה. אם היא גם אם היא תקום אי פעם, זה יהיה עם פגיעה מוחית מאוד קשה. אז הוא מספר שהוא הלך לבקר את אבא שלה בית חולים, ואמרתי לו, מחר, חם ילך לבקר את רבי יעקב ויינשטיין. סיפרתי לו, הרב המפורסם, גדול בתורה, צדיק. הברכות שלו עושות הרבה רושם בשמיים. אז הוא אמר לי, החבר, לא מחר, היום. בסדר, הסכמתי, נסענו. הגענו 11 בלילה, סיפרנו לו מה שקרה לרב ויינשטיין, קשיב לדברים בצער גדול, וברך את הילדה, התפלל לך והתפלל להחלמה שלה. אז פער אבל הרע, עזרתי אומץ, שאלתי אותו, מתי הילדה תקום בריאה שהרב יגיד לנו? והוא חשב, הוא אמר, יום או יומיים. אבל רציתי לקבל תאריך מדויק, אז התעקשתי ושוב אמרתי, שהרב יגיד מתי הילדה תקום. אז הוא שוב חשב, שקף בתפילה, ואז אמר לי, תוך 4 ימים שלמים הילדה תקום בעזרת השם. לכן עלה יומן קרה, אחרי שעברו 4 ימים, הביקור שלנו אצל הרב ויינשטיין, הילדה קמה בריאה ושלמה, והצוות הרפואי בתחילים היה עמום. אמרו שלא קוראים לזה נס רפואי בכלל, זה תחי הסמי סימארץ. ספר אחד מהברכי הכהן ברמת השרון, שכל האחיות שלו, 4 אחיות, היו מורכבות שילוחים, לא שנה, שנתיים. המבוגרת התקרבה לגיל 40, הצעירה הייתה מעל 30. כמובן שדיבר אותם צער גדול, כמו שכל אחד יכול לדמיין, שאף אחד לא יתנסה בזה השם האחר. כל החברות שלהם כבר חובקות תינוקים, רעננים, שמחים, והם יושבות גלמודות בבית של ההורים. הוא מספר שלא פעם ולא פעמיים הם עלו אליו, אחיות שלו, הרב ויינשטיין. הוא מקשיב לכל אחד בשיא תשומת הלב, משתתף בצער, אף אם בוכה איתם ביחד, פשוט מזיל דמעות. ובסוף, המברך, וברוך השם אומר, מה שהם בעצמם לא אמין שיקרה. מה שהם לא אמין שיקרה קרה. היום כולם נשואות באושר גדול. סיפר בשלמי דוביץ' שהרב ויינשטיין הוא הכיר כמה שנים לפני שקרה הסיפור שלו, הוא גר בבניין מגורים, עמוס לעיפה, או משפחות, היו משפחות ברוכות ילדים. כולם רצו לשפץ את הבניין, להרחיב את הגבולות. הדורות היו דירות של 2.5 חדרים, הגענו למצב שהילדים ישנו מה שנקרא סלון, מסדרון. המצב היה מאוד דחוק. אבל מרצון למעשה הדרך הייתה לא קצרה, בגלל שהשכינה מעלינו עקבה בניין שלם מלהגשים רצון כל כך בסיסי, שמגורים ראויים. השכינה הזאת לא אהבה בלשון המעטה את המשפחות הגדולות, זה היה לפנינים בעיניה. תמיד דאגה להעיר הערות לילדים, להתלונן לפני ההורים. הגרוע מכל, היא מנע מהרחיב ולשפץ את הדירות. דרשת ההסכמה שלך והחתימה של השיפוט התעכב הרבה שנים. זאת אומרת, אני מודה מתוודה שלא לא גדלתי עם מושגים של ברכה מצדיקים, אבל אחרי שהכרתי את הרב אדלשטיין, שמעתי עליו כל כך הרבה גדולות ונצורות, אז החלטתי, נו, מה שלא יועיל, בטח גם לא יזיק, כך חשבתי בתפיסת עולמי המוטעת. ניגשתי אליו, סיפרתי לו את כל העניין, ממש ראו עליו איך שהוא משתתף בצער שלנו. שאל את השם שלי, שם של אשתי, וברך מעומק הלב. ולא יאומן קרה, אחרי כמה ימים, כשפגשנו אותה, את אותו גברת המבוגרת מהקומה העליונה, קיבלה את פנינו בברכות חמות, מחמאות, מאור פנים. משל זה בן אדם אחר, לא האמנו. אני, אשתי, השכנים, לא האמנו שמדובר באותה גברת רק בשינוי הדרך. אחרי כמה ימים, כשהשתכננו שלא מדובר באחות התאומה שלה, אז עלינו אליה ככה בייסוס, לבקש ממנה לחתום על השיפוט בהרחבה שמורכבים שנים. מה השאלה היא אמרה וחתמה בחפץ לב. אין זה אומר, כי אם הברכה של הרב שינו כל כך מהותי בזמן כל כך קצר, היה ממש בגדר נס. ואנחנו ממשיכים פה רבותיי עם דברים נפלאים של הרב ישראל ליוש. איש ואיש שזוכו ושכינו ביניהם. כך אומרים חז"ל בגמור בסויטה, שואל הרב ליוש, נו, מה השאלה הגדולה, איך עושים את זה? למה יעשה? מה ההתנהגות הראויה שתזכה אותנו באשרת השכינה? אז מה הרב ליוש, המאמר שלנו לא יעסוק בטיפים ועצות לשלום בית, אלא נספר כמה סיפורים מגדולי הדורות ותן לחוכם ואיך כמוהם. הוא מספר שכמה שנים אחרי חתונה בא תלמיד של הגאון רבי יצחק שר להתלונן שאין בבית שלום בית. אז הוא אומר לו, תתאר לי איך נראה אצלכם בבית יום שישי אחרי צהריים. אז הוא אומר, אני יושב לומד בסלון, חצי שעה לפני שבת אני נכנס למטבח, ואומר, בניחותא, סרתם, הרבתם, הדליקו את הנר. אמר לו רבי יצחק, הניחותא שלך הורגת את אשתך, היא קורה תחת הנטל, לחוצה בעבודה עד הרגע האחרון, ואתה יושב בסלון, לומד במתיקות ובערבות, ואז בחצי שעה הכי לחוצה, כשבשיא המתח אתה נכנס שלב הרגוע, כאילו לא קורה כלום בבית. הוא אומר בניחות, הסרתם, הרבתם, חשבתם פעם מה עובר לברוש באותם דקות. הוא ימיד לך לשפר את ההתנהגות, שאתה לפני החצי שעה, תיכנס למטבח ותעזור בהכנות לשבת. אז העברה בבית תהיה הרבה יותר נינוחה ורגועה, ואז היא תהיה בשולה לניחות. פעם הגאון רבי ציון אבא שאול נסע לטיול עם התלמידים. בדרך, הם הגיעו לאיזו חורשה יפה, מלאה בהרבה פרחים. פתאום רבי ציון עזב את התלמידים, טיפס על איזה על הגבעה שם, פילס דרכו בין הקוצים, עד שהגיע לאיזה פרח יפה, כתף אותו חזר לתלמידים. הם הסתכלו עליו, התפלו. אז הוא אמר, אשתי מאוד תשמח אם אני אביא לפרח כזה יפה. לא רק מהפרח, גם מי שחשבתי עליו ימצאתי לזה ישמח אותה. לכן טרחתי לקטוף את הפרח, וזאת השם אני אביא לה אותה. אז נפסו לאמסטרדם, אחרי שהתחתן, שאלתו רבי ישראל סלנטר, אם הוא עוסק במצוות גמילות חסדים. אז הוא אמר, אין לי כסף מיותר, אני לא יכול לעשות גמילות חסדים. אמר רבי ישראל, לא התכוונתי לזה. גם בבית אפשר לעשות הרבה חסד עם האישה. עד כאן רבותיי בעניין הזה. ולשימו רבותיי התחזקות יומית. אמור מעט ועשה הרבה. כתוב בספר ערך אפיים שדבר רגיל הוא בבית של כל אדם. שכשהוא רוצה שישמשו אותו בעניינים מצורכי הבית ולא מצייתים לו, צריך לצל עוד כמה פעמים ואז זה בא לחוז. זה אומר, הנהגה ישרה לכל הבא להתקדש. כל מה שאתה יכול בעניינים האלה. תעשות בעצמו, תעשה בעצמך, ואל תתעסק בציבורים. יש להמליץ לזה, אומר את מאמר חז"ל, אמור מעט ועשה הרבה. עד כאן דברים אליהם רבותיי, שלכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נשנה, ברחמיות וגשמיות, בשורות טובות, בכל תפילה.